בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום חמישי, 24 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה היוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. שני אירועים חריגים קרו אתמול בישראל, שניהם ביטחוניים, שניהם לצערנו מוכרים בהוויה הישראלית, אבל בנסיבות שנוצרו בשנים האחרונות, הם שניהם חריגים. אחד, פיגוע טרור, שני מטענים שהותמנו בירושלים, והובילו למותו של אריה צ'ופק, בן 15. השני, חטיפה של גופת ישראלי, טירן פרו, מבית החולים בג'ני. פיגוע נפץ וחטיפה. אז היום אנחנו עם מועד חמו וניר דבורי, על הציר שעובר בין מזרח ומערב ירושלים, ג'נין ורמלה. דבורי, שלום.
שלום אלעד.
תקן אותי אם אני טועה, אין קשר ישיר בין שני האירועים, נכון?
לא, אין קשר ביניהם, אבל הצירוף הזה הוא משהו שכן צריך להתייחס למשהו אחר שאולי מתפתח.
כלומר, מה מזהים בצירוף הזה? החמרה?
בהחלט, כי שני אירועים כאלה שקורים בשתי זירות שונות, אחד בג'נין, אחד בירושלים, הם כאילו לא קשורים זה לזה, אבל בסוף כשאתה בא ובודק, אתה אומר מה המכנה המשותף. המכנה המשותף שהמשילות של הרשות הפלסטינית יורדת, שהמוטיבציה לבצע פיגועים, והיא אולי גם היכולת לבצע פיגועים, נמצאת בעלייה, והארגונים השונים, ואם דיברנו פעם רק על עניין של מפגעים בודדים, לפחות בחודשים האחרונים, אז כאן כבר נראה שיש דברים שאולי קשורים יותר לתשתיות, ואז החיבור לחול מחמאס חול שיושב בטורקיה, דרך חמאס שיושב בעזה, ואולי כסף איראני, דיבר על כך ראש אמן רק בימים האחרונים, על המעורבות האיראנית בתוך מה שקורה ביהודה ושומרון, ולאט לאט אתה רואה שהדברים מתחברים לכדי תמונה שצריכה להטריד, אני חושב, מאוד את מערכת הביטחון בישראל.
אז בוא נבחן את התמונה הזו יותר לעומק וננתח אותה על סמך האירועים האחרונים. סיפור החטיפה של טירן פרו, בן 17 מדלת אל קרמל, זה קרה בג'נין. איך האירוע הזה התפתח?
תראה, בסוף הם שני צעירים שנכנסים לג'נין להחליף צמיגים לרכב. זה הרבה יותר זול שם, הם עשו את זה בעבר, והם מרגישים מספיק כנראה בטוחים להיכנס ולעשות את הדבר הזה שוב. בדרך חזרה כבר הם עושים תאונה. והסיפור הזה מסתבך כי התאונה קורית קרוב מאוד למעבר ריחן, וגם צוותי הצלה ישראלים, וגם השר האדום הפלסטיני מגיעים לסייע לתאונת הדרכים, ואחד הפצועים במצב קריטי, ועל בסיס מצבו הרפואי, מתקבלת ההחלטה בשטח על ידי השר האדום לפנות אותו לבית החולים הקרוב ביותר, שזה ג'נין, כי השני פונה לצד הישראלי של המעבר, ולמעשה משם לרמב"ם בחיפה. ואז הוא נלקח טירן לבית החולים בג'נין, ושם למעשה אחרי טיפול מת מהפציעות, ואז הם בודקים מי האיש. אני לא בטוח שהם הבינו גם כשהם טיפלו בשטח בפצועים שמדובר בישראלים. ואז הם מוצאים בכיסו תעודת זהות כחולה ומבינים שמדובר בישראלי, ודעתי השמועה הזו עוברת מאוד מאוד מהר, ואז גם מגיעים החמושים שבעצם פורצים לבית החולים, ובאיומי נשק ממש חוטפים את גופתו, וכאן האירוע הזה בעצם מסתבך פעמיים, כי אז מתחילים המאמצים הישראלים לנסות וללחוץ את הרשות הפלסטינית ומנגנוני הביטחון להביא לסיום הפרשה, וזה כמעט קורה, אתה יודע, בשתיים בלילה, כבר חשבו שהגופה עומדת להיות מועברת בחזרה לישראל, ואז על האמבולנס שהיה אמור לקחת אותה למעבר גלבוע, מתנפלים חמושים, פלסטינים אחרים שחוטפים את הגופה בפעם השנייה מתוך האמבולנס, ועכשיו הם כבר מחזיקים בה במחנה הפליטים בג'נין.
יודעים מי החמושים החוטפים? יש להם שיוך ארגוני?
כן, הם גם חברים בג'יהאד האיסלאמי חלקם, אחרים בחללי אל-אקצה, זה חבורת חמושים מתוך מחנה הפליטים של ג'נין, שאתה יודע, הנאמנות והשיוך המיידי שלהם הוא קודם כל למחנה הפליטים, ואחר כך כל אחד יש לו גם עוד ארגונים אחרים שיכול להימנות עליהם, אבל בסוף מכירים את האנשים הללו, יש עכשיו את המאמץ, הייתי אומר לו, המדיני, ארצות הברית, מצרים, על הרשות הפלסטינית ומנגנוני הביטחון, לספק את הסחורה ולסיים את הפרשה הזו. ישראל מובילה כאן קו של אירוע הומניטרי, יש פה תאונת דרכים, יש פה פצוע שמת, תחזירו אותו בבקשה למשפחתו, אין פה שום דבר אחר שהוא מעבר, אבל צריך להבין, בסוף, ואנחנו רואים שהרשות לפחות עד עכשיו לא מצליחה לספק את הסחורה, וזה הדבר המטריד כאן, אנחנו רואים את המשילות הנמוכה שלהם באזור ג'נין, מחנה הפליטים, הנה זה בא לידי ביטוי, ולכן ישראל בסוף תקצוב את הדבר הזה בזמן, ואם יראו שהסחורה לא מסופקת על ידי הרשות, יכול להיות שישראל תיקח את העניין בידיים, ותיקח את האחריות על עצמה, וכמו שאומרים במערכת הביטחון, כרגע כל האופציות על השולחן.
כלומר, תסביר לי מה קרה שם, ישראל דיברה עם הרשות הפלסטינית, הרשות ניסתה להביא פתרון, אבל לא הצליחה, לפחות עד עכשיו?
כן, אבל מי שמוביל כרגע את הקשר, חוץ מהשבק, זה מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסן עליאן, שהוא למעשה נמצא בקשר ישיר אל מול בכירים ברשות הפלסטינית, גם בכירי העדה הדרוזית, צריך להגיד, מדברים עם בכירים בג'נין וברשות עצמה, מתוך היכרות עמוקה וקרובה, ולכן זה הערוץ המרכזי שפועל מעבר ללחצים שמגיעים הבינלאומיים, ונראה, הם יצליחו למצות את הערוצים האלה ולהביא לפתרון העניין. אתה יודע, כבר כמה פעמים שמעתי במהלך היממה האחרונה, אנחנו לקראת ואולי זה זז קדימה, ואז שוב לקחו שני צעדים לאחור. בסוף תראה, זה חבורת חמושים, עבריינים, שהם גם חברים בארגון שהוא טרור, לא רק ארגון פשיעה, ללא היררכיה מסודרת, ולכן ההחלטות שם לא באמת מתקבלות, ואחד משפיע על השני, ולחצים גם בפנים, שכל אחד אולי רוצה לגזור כאן קופון, ולהרוויח רווחים מאישיים ועד מעבר לכך, ולכן האירוע הזה הוא מסובך, אין כתובת מסודרת כאן לעבוד מולה.
היו דרישות?
תראה, מדברים על שחרור אסירים, זה לא יקרה, האירוע הזה הוא מגיע מעולמות אחרים, אירוע הומניטרי, אדם נפצע ומת, תחזירו אותו למשפחתו, אין פה שום כוונה להיכנע להם, ואם לא יקרה, יכול להיות שבאמת ישראל בהחלט יכולה לשקול גם פעולה צבאית כדי להביא את הדבר הזה לסיום. אני מזכיר לך שמשפחתו של טיראן מדלית אל קרמל, כשהם נפגשו עם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, עם האלוף רסן עליאן, הם אמרו לו שהם לא רוצים שלוחמי צהל ייפגעו כדי לשחרר את גופתו. לכן אני חושב שהמאמצים במישור שאנחנו נקרא לו דיפלומטי, נמשכים עדיין.
דבורי, אתה מתאר כאן מצב שקרה לא מעט בגלל החלשות של הרשות הפלסטינית, כלומר, התפיסה במערכת הביטחון הישראלית, היא שבזמנים אחרים, זמנים שבהם הרשות הייתה חזקה יותר, אירוע כמו זה כבר היה מסתיים, אולי מלכתחילה לא היה קורה?
א', יכול להיות שהוא בכלל לא היה קורה, בוודאי, ואם הרשות הייתה יותר חזקה בצפון השומרון, בשכם וג'נין, אז יכול להיות שאם זה היה קורה, זה היה נפטר. ואני לא בטוח שבערים אחרות בתוך יהודה ושומרון היינו רואים כזה אירוע. זה בדיוק קשור לחוסר המשילות ולכאוס שמתחולל בצפון השומרון.
אנחנו דיברנו כאן לא פעם על התהליך המתמשך הזה של חלשות הרשות הפלסטינית, מהפסקת התיאום הביטחוני עם ישראל, עד תהליכים פנימיים ברשות שגורמים להתפוררות הכוח שם. עד כמה זה משמעותי? כלומר, עד כמה מצבה של הרשות חמור בהקשר הביטחוני לפחות?
תראה, הרשות מתקרבת למקום שהיא מגיעה אליו חלשה ומפוררת, בלי הנהגה עתידית, עם סכסוכים עצומים פנימיים, ללא תמיכה מהעולם, עם מעט כסף, עם עיבוד אמון של הציבור הפלסטיני, ולמעשה עם חמאס שמקרסם לה מתחת בשולי גלימתה כבר. והדבר הזה הוא מטריד מאוד, כי היציבות של הרשות הפלסטינית, אנחנו ראינו את זה ברצועת עזה, זה בדיוק הסיפור. אנחנו השארנו אותם שם לדאוג לעצמם, וזה, חמאס התהפך עליהם בזמן קצר. הם לא הצליחו להחזיק. ולכן נשאלת השאלה, האם הרשות יכולה היום ביהודה ושומרון להחזיק עצמאית, במצב שבו היא נמצאת, עם אבטלה, עם תקציבים נמוכים. אתה יודע, אם שוטרים פלסטינים, היום, אנשי מנגנוני הביטחון הפלסטינים, קיצצו להם את המשכורות ב-35-40%. אז הוא כדי להביא לכם הביתה מוכר תחמושת לחמושים המשוגעים האלה בג'נין. זה התפוררות, ככה נראית התפוררות. וככה נעלמת המשילות, וזה משהו שמסמן לבאות, איך אפשר לחזק אותם, איך אפשר לייצב אותם, שילוב של כלכלה, יצירת תקווה לעתיד הפלסטיני, הצעיר, העובדים, לפרנס אותם, לבין היכולת להחזיק חוק וסדר. וזו נקודה שהיא אתגר עצום למי שלא תהיה הממשלה הישראלית בקרוב. עכשיו, אתה שואל אותי מי יחליף את אבו מאזן כשהוא ימות? אני לא יודע, אבל אני יודע דבר אחד. כדי לשרוד, הוא יצטרך את ישראל.
זה ברור שהרשות הפלסטינית צריכה את ישראל, ואני תוהה, דבורי, עד כמה זה עובד הפוך, עד כמה ישראל צריכה את הרשות. כי יש יתרונות, כמובן, ברשות פלסטינית חזקה שמסכלת פיגועים, פועלת נגד פעילי טרור בשטח שלה, ישראל נהנתה מזה לא מעט. אבל במציאות שבה הרשות הפלסטינית כבר לא מסוגלת לעשות את זה, עד כמה זה אומר שהיכולת של שבק לסכל פיגועים נפגע?
הם שני דברים נפרדים. שבק אומנם עובד בשיתוף פעולה, אבל הוא לא מטיל את יהבו על התנהלות ויכולות הרשות הפלסטינית. יש לו את הכלים שלו ואת המודיעין שלו ואת היכולות שלו. לפעמים זה חובר, ולכן מתאמים או עובדים יחד במובנים מסוימים, אבל בסך הכל אני חושב שלשבק וגם 8200 יש יכולות מודיעיניות מאוד גבוהות ביהודה ושומרון, ראינו את זה בהרבה מאוד סיכולים, תודה. דיברנו על פיגועי מטען, אבל סך הכל פיגועים, פיגועי מתאבדים, פיגועי ירי, והמטען, 330 פיגועים שסוכלו השנה. רק בשנה האחרונה שבק סיכל 34 פיגועי מטען. זאת אומרת שניסו, רק הם סוכלו. זה הצליח. העובדה שזה הצליח, זה מה שצריך להטריד. מכיוון שכדי לייצר כזה פיגוע, אתה עושה הרבה מאוד פעולות והכנות מבוד מועד. את הכסף, את הבנייה של המטען, את האיסוף המודיעיני, את הסיור המקדים, את המילוט, את הסייענים. כל הדברים הללו, זה משהו שצריך להטריד. אנחנו לא ראינו הרבה אירועי מטען. היה דקירה, דריסה, ירי, לא ראינו מטענים. זה לא המעבדות נפץ האיומות שהיו פה ב-2002 שהובילו לכל כך הרבה הרוגים ולמבצע חומת מגן, אבל זה משהו שהנה מרימים לך דגל, אתה צריך להתחיל לטפל.
והיום, ביום שאחרי שני אירועים ביטחוניים חריגים כל כך, פיגוע המטענים בירושלים וחטיפת הישראלי בג'נין, אל מול אותו אור אדום בוהק שמהבהב בכל מה שקשור למצבה של הרשות הפלסטינית, במערכת הביטחון מסתכלים על כל זה ושוקלים שינוי גישה כולל?
המדיניות הישראלית לא תשתנה בעקבות הפיגועים האלה, בעקבות האירועים האלה, מכיוון שמערכת הביטחון מבינים שהשילוב של יד מאוד חזקה נגד טרור מצד אחד, ומצד שני חיזוק הכלכלה וחיזוק הרשות הפלסטינית כמייצב אזורי. ולכן השילוב הזה ביחד הוא זה שאמור לעשות את ההבדל. ותראה בינתיים, לא יודע, אולי זה ישתנה בהמשך, לא הוחלט למשל על עצירת עבודה ל-140 אלף פועלים פלסטינים בישראל, למרות האירועים האלה. מתוך הבנה שאתה צריך להפריד בין אלה שרוצים להתפרנס לבין מחוללי טרור.
דבורי, תודה.
תודה, ילד.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
חמו, שלום.
אהלן, אלעד.
דיברנו על חטיפת גופת הישראלי בג'נין, בוא נדבר על הפיגוע המשולב בירושלים.
אם אני מסתכל על הפיגוע היום, הוא מאוד מזכיר לי את מה שקרה פה לפני 20 שנה. זו המחשבה הראשונה שקופצת לראש. אנחנו מדברים גם על המטענים, אנחנו מדברים על ירושלים, המיקום הגיאוגרפי, אנחנו מדברים על אוטובוסים, כלומר מבחינה סמלית, סימבולית, הכל נמצא שם. זה אמנם לא מחבל מתאבד, אבל זה גם לא נורא רחוק מזה. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, אם אנחנו חזרנו היום 20 שנה אחורה בעצם לאינטיפאדה השנייה, והתשובה היא לא. אנחנו כן בהחלט בהידרדרות ביטחונית מאוד משמעותית, אבל אני לא חושב שאנחנו נמצאים שם, ויש פה אלמנט אחד מאוד משמעותי שהיה אז ולא נמצא היום, וזו התמיכה בעצם של הרחוב הפלסטיני כולו בהליכה בעיניים פקוחות לאימות, ואנחנו לא נמצאים שם היום. הפלסטינים ברחוב עצמו לא נמצא שם, אין תמיכה ציבורית היום בכניסה למאבק מזוין יותר או פחות, אני לא רואה דבר כזה.
אוקיי, אז אולי לא אינטיפאדה לפחות בינתיים, אבל מטענים שמתפוצצים במקביל בירושלים, תחנות אוטובוס, זה בכל זאת דבר שלא ראינו כבר שנים. וגם עכשיו, כשאתה ואני משוחחים, יש הרבה שאלות שעדיין נותרו פתוחות, איך החוליה הזו הצליחה להרכיב ולהניח את המטענים למשל, היא גם נמלטה אחר כך מהמקום, לא נתפסה במשך שעות ארוכות, כל זה מבלי שיש התראה נקודתית אחת למערכת הביטחון על הפיגוע הזה שיצא לפועל. ונכון לעכשיו, ההערכה היא שהפיגוע הזה או בוצע על ידי תושבי מזרח ירושלים, או לכל הפחות נעשה בסיוע של תושבי מזרח ירושלים. מה זה אומר?
טוב, אז כשאנחנו חושבים על מזרח ירושלים, יש לזה משמעות מאוד גדולה להבנתי, לפחות אם הפיגוע יוצא משם או מיהודה ושומרון. א', צריך לומר שבניגוד ליהודה ושומרון, במזרח ירושלים אין שכפץ של רשות פלסטינית, כלומר בסופו של דבר, מי שאחראי ביטחונית על סיכול פיגועים וטרור, זה רק השב"כ והמשטרה, זו נקודה אחת. נקודה שנייה ואולי יותר משמעותית, זה המשמעות שיש בציבוריות הפלסטינית למזרח ירושלים, ולטרור שיוצא ממזרח ירושלים. עכשיו אני רוצה להזכיר שמדובר במקום שהוא סוג של טריגר, סוג של נפץ שאין שני לו, ביכולת להבהיר את השטח, קיבלנו כל כך הרבה הוכחות לזה בשנים האחרונות, כולל כמובן מבצע שומר חומות, והעובדה שזה המקום היחיד, באמת, אל-אקסה זה המקום היחיד שמצליח לחבר את כל הנקודות, כולל הערבים הישראלים, כולל כמובן הגדה, רצועת עזה, לבנון וכיוצא בזה. מבחינת טרור מזרח ירושלמי, הייתי אומר שיש לו השפעות מרחיקות לכת על מה שקורה בחוץ, במובן מסוים אין דין פיגוע שמיוצר ונמצא על אדמת ירושלים, כדין פיגוע במקום אחר, עד כדי כך גם בתפיסה הפלסטינית, כלומר ההשפעה שלו היא הרבה יותר רחבה, הרבה יותר משמעותית, הנרטיב הזה שבעצם הכל מתחיל, לא נגמר, אבל הכל מתחיל במזרח ירושלים, זה נרטיב מאוד חזק, שכמובן גם יש מי שמגבה אותו, ויש מי שמעודד אותו כל העת, למשל חמאס ברצועת עזה, ולכן אתם יודעים, גם פיגועי דקירה הייתי אומר אפילו, פיגועי אינדיבידואלים שאנחנו ראינו לא מעט כאלה בירושלים בשנים האחרונות, הם מקבלים יחס קצת שונה, ביחס לפיגועים דומים במקומות אחרים, ולכן אם פיגוע מן הסוג הזה, על אדמה ירושלמית, שמחזיר אותנו 20 שנה אחורה לאינטיפאדה, וכבר עכשיו מפומפם על ידי כולם, כולל חיזבאללה ממש לפני כמה דקות, מברך על הפיגוע כמובן, ומדבר בשפה של חזרה לאינטיפאדה השנייה, או למעשה יצירה של אינטיפאדה שלישית וכולי, יש לזה השפעה גדולה, למקום הזה יש השפעה מגית, ולכן להבנתי יש חשיבות מאוד גדולה, בהבנה האם הפיגוע הזה א' יוצא ממזרח ירושלים על ידי מזרח ירושלמים, ושתיים בעובדה שזה באמת מתרחש על אדמה ירושלמית.
אז לכאורה, חמו, אם הפיגוע הזה הוא מבית היוצר של חוליה מזרח ירושלמית, אין קשר ישיר לרשות הפלסטינית ולהיחלשות שלה?
אז זה לא לכאורה, אכן אין קשר, מזרח ירושלים מתנהגת שונה לחלוטין מיהודה ושומרון, מה שתקף ונכון לגדה, הגדה המערבית, יהודה ושומרון לא תקף למזרח ירושלים הרבה פעמים, ונהפוך הוא, אני אומר יותר מזה, חלק גדול מהמזרח ירושלים הם ממש ברי פלוגתה של הרשות הפלסטינית, יוצאים נגדה גם בפומבי. אז אם אכן הפיגוע הוא מבית היוצר של מזרח ירושלים, אין משמעות גדולה באמת למה שקורה עם הרשות הפלסטינית, לפחות לא משמעות ישירה, עקיפה אולי כן, אבל לא ישירה. אבל אני כן רוצה לומר שהרשות הפלסטינית, רשות חלשה, היא כמובן משהו שלא משרת אף אחד, הוא משרת בעיקר גורמי טרור כאלו ואחרים, ולא אף אחד אחר. והרשות הזאת הולכת ונחלשת עד כדי ממש אובדן שליטה. ושוב אני אגיד, אם אכן הפיגוע מקורו במזרח ירושלים, אין לזה קשר ישיר אולי לעובדה שהרשות נחלשת, אבל בעקיפין כמובן שיש לזה קשר, כלומר, בתנאים של פאודה, בתנאים של אנרכיה, בתחושה שאם במזרח ירושלים ואם בגדה, שהרשות הפלסטינית אינה חזקה מספיק, אנחנו רואים באמת תופעות כאלה של קריאות תיגר של כל מיני קבוצות, שיוצאות נגד, גם נגד הרשות הפלסטינית במישרין, ואולי אפילו גם בעקיפין.
ובסוף, תראה, אנחנו מסתכלים על יממה אחת, שקיבלנו בה תזכורת קשה, תזכורת רצחנית, לטרור מטענים בירושלים, לאיום שמגיע ממזרח העיר, למוטיבציה הגוברת וגם ליכולת של פעילים חמושים ממחנות הפליטים ביהודה ושומרון לפגוע בישראל, וגם להיחלשות של הרשות הפלסטינית, החוסר יכולת שלה לטפל בכל מה שקורה. והכל ביממה, כל חזית עם אתגרים ומורכבויות שלה, שהן לפעמים שונות אחת מהשנייה.
תשמע, נדמה לי שאנחנו הולכים להידרדרות הזו בעיניים פקוחות, ויש מי שמציע ללכת ולהיכנס ולהקות בהם ולהרביץ להם ולהיכנס לעוד חומת מגן, ואנחנו שומעים קולות כאלה מהימין העמוק, הייתי אומר, לאורך כל התקופה האחרונה. בעיניי אלו דברי עבעים שאין להם שום אחיזה במציאות, לא רק בעיניי, אגב, גם בעיני קצינים בכירים מאוד בצבא ובארגוני ביטחון אחרים בישראל. בניגוד ל-2002, מה שאנחנו הכרנו עד היום, אגב, זה חשוב להגיד עד היום, זה טרור פלסטיני שכמעט כולו טרור בודדים, וגם הטרור הממוסד, אז ראינו איך טיפלו בו, כמו בגובה הראיות. כלומר, שיתוף פעולה של ישראל והרשות הפלסטינית הצליח בעצם לפרק את האתגר, אתגר הטרור הכי גדול שישראל עמדה בו מולו ב-15 שנה האחרונות, להבנתי שזה באמת הנושא של גובה הראיות, יד ביד עם הרשות הפלסטינית הצליחו לפרק את הדבר הזה. כניסה היום של ישראל לשטחים, המשמעות של זה בעצם, היא כניסה למלחמה שהאויב שלך הוא מאוד חמקמק עד לא קיים, במובן הזה שחלק מאוד משמעותי מהטרור שאנחנו עומדים מולו, זה טרור של אנשים שקמים בבוקר, וחלקם לא בטוח שיודעים בכלל שהם הולכים לבצע פיגוע באותו יום. זה לא שיש לנו תשתיות טרור, ואגב במובן הזה הפיגוע של ירושלים הוא באמת אולי עשוי להיות אבן בוחן, או איזושהי נקודת מפנה, אבל מה, המציאות שאנחנו מכירים עד היום, זה טרור שהוא לא, זאת אומרת, זה לא התשתיות של האינטיפאדה השנייה, זה לא שעכשיו אנחנו ניכנס לקסבה של שכם, ונגלה 20 מעבדות נפץ, ואנשי חמאס, ומהנדסי חמאס יושבים שם, וכל מיני, אתם יודעים, כל מיני מטענים, וחגורות נפץ, וטילים, ואלוהים יודע מה, זה לא קיים, המציאות הזו לא קיימת, ויותר מזה, כניסה ישראלית היום לשטחים מסיבית, המשמעות שלה היא סכנה אמיתית לקיומה של הרשות הפלסטינית, וקיומה של הרשות הפלסטינית הוא אינטרס מספר אחד אולי מבחינה ביטחונית ישראלית ביהודה ושומרון, ואת זה כמובן יאמר כל איש צבא וכל איש ממערכת הביטחון.
חמו, תודה.
תודה אלעד.
וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.